נראה את המאמר לאור תשובת הדור. כאן יוצא מאמר שביעי.
סמך א'. מול סמך א'.
סמך א'?
בהרצאה.
אז יש כאן פתיחה. כן, המאמר לאור תשובת הדור. ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים ועסקי התשובה בזמן הזה ודברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר למיטה של תורה, למיטתה של תורת אמת. להתבונן בעניינה של התשובה בדור הזה צריך להיות מתוך הכרת עניינו של הדור. ואם הוא לא יראה את עניינו של הקץ המגולה קשור בתשובה, אז לא יוכל לכוון שום דבר למיטתה של תורת אמת. טוב. התורה והתשובה שתיהם קדמו לעולם ולבריאתו. מונחות הן ביסוד מציאותו ונותנות לו את ערך הווייתו וזכות קיומו וגידולו. התורה בעצם קביעת ההוויה, התשובה בתכונת התחדשות כוחותיה, שניהן כאחת עושות את אמיתת טבעיותו של העולם והאדם בישראל בדבר השם אשר עליו. המצווה והברכה האלוקית אשר בשלימות חיינו המתגלה על ידי שתיהן. אז אם כן, התורה קדמה לעולם. כל הדברים שקדמו לעולם הם בעצם סיבת בריאתו של העולם. קודם היה הרעיון ואחר כך היה המימוש שלו בפועל. העולם הוא בעצם התממשות של הרעיון האלוקי של התורה. אז היא סיבת קיומו של העולם. בשביל זה נברא העולם. כמו שאומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא התנה עם מעשה בראשית, אם ישראל יקבלו את התורה מהר סיני מוטה, ואם לא, יפוך העולם לטוב ועבור. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו כדי שתופיע בו תורה. אז אפשר להבין את זה באופן כזה, שזאת המגמה של העולם. אפשר להבין את זה באופן יותר עמוק, שכמו שאמרנו, התורה קדמה לעולם, והעולם הוא בעצם הופעה של התורה. וממילא זה גם מוכרח להיות כך. אם אנחנו מסתכלים במבט הזה, אז זה לא תלוי, כמו שהלשון של החז"ל, שהקדוש ברוך הוא התנה עם מעשה בראשית, אם ישראל יקבלו את התורה מוטה, ואם לאו לא. כאילו יש אפשרות שלא יקבלו את התורה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אז אם כן, אין סיבה לקיומו של עולם, ונחזיר את העולם לטוב עבור. יעשה עולם חדש, ונראה אם הבריאות החדשות יהיו, ירצו לקבל את התורה. זה לשון כזאת כאילו, אבל באמת מה שחז"ל מתכוונים לומר לנו שזה מוכרח להיות שהתורה תופיע בעולם, כי העולם הוא מקורו מהתורה. העולם הוא גילוי של התורה בשני אופנים. גילוי אחד זה בעצם כל מה שיש בעולם מקורו בתורה, זה הבריאות וכל המציאות. והדבר השני זה הדרך של העולם, התוכן הפנימי של העולם, הכיוון של העולם. הוא מוכרח להיות. אלא זה סדר אלוקי כזה שהקדוש ברוך הוא כאילו מעביר את זה דרך בחירה של האדם, אבל זה מוכרח בסופו של דבר להגיע אל המגמה של העולם, נברא עם מגמה של הופעת התורה. והמגמה הזאת מתקיימת ותתקיים בשלמותה, תופיע בכל גילויה, בעתיד. אז התורה היא בעצם שורש על העולם, התשובה היא כאילו המגמה, התהליך שמביא בסופו של דבר לשלימות. תשובה קדמה לעולם. גם על זה אנחנו צריכים להתבונן. אין חטא, אין קלקול. מה פירוש תשובה קדמה לעולם? העולם לפני שיש ירידה, אין. תשובה זה דבר שבדיעבד. זה לא דבר שלכתחילה. אז מה, איך תשובה קדמה לעולם? ושוב פעם, ההסבר הוא שהעולם, מלכתחילה, הוא נבנה באופן כזה שהוא יוצא מהמקור העליון במגמה, הוא יוצא ומתממש, וההתממשות שלו היא עניינה בעצם לגלות את דביקותו במקורו, להחזיר אותו למקורו. זה מין תהליך כזה של ירידה צורך עלייה. קודם היה הכל רוחני, עכשיו הכל, הרוח הזאת מופיעה בגשם, מופיעה בחומר, מופיעה בצמצום, ומילה מוכרחת כאילו בשלב ראשון לא להיות בשלמות. היא מוכרחה להתקל בקשיים, כמו שכל פיתוח של כל איזה המצאה, אז צריכים לעשות כל מיני ניסיונות, כל מיני טסטים, ופעם ראשונה נכשלים, פעם שנייה נכשלים, ובסוף התוצאה יוצאת. הרעיון הוא בהתחלה מבחוח, אבל אתה רוצה לממש אותו, אז אתה מנסה. תהליך של ניסיונות, עושה כמה פיילוט, כמה ניסיונות, וזה לא מציע בפעם הראשונה. אתה מנסה, ועוד פעם מנסה. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כאן נכשל בהם. אז ככה בכל מיני המצאות טכנולוגיות ואחרות, וככה גם בלימודים. אדם רוצה לעמוד על דברי תורה, הוא מנסה לבאר את הדברים, בשלב הראשון הם לא יוצאים בצורה מושלמת, יש קושיה מכאן וקושיה מכאן, ולאט לאט הוא מוצא את המסלול, איך באמת להוציא את הרעיון הזה מן הכוח אל הפועל, שהוא יהיה מסודר, מבואר מכל הצדדים. העולם נברא כאילו בריאתו של עולם ירידה לצורך השלמתו בסופו של דבר, לצורך שהמציאות החומרית הזאת היא תהיה מחוברת עם אור השם בצורה יותר שלמה שאפשרית, וזהו תהליך ארוך מאוד מאוד, ולכן התשובה, זה עניינו של העולם, התהליך הזה, מראשיתו. ואורה של התשובה, אורו של משיח, הוא כבר היה בתחילת בריאתו של העולם ולפני כן. זאת מציאות.
אפשר לראות עולם שישר, ישר אפשר להגיע לתשובה, כלומר, לא חייבים להיגשל.
צריך לאפשר בחירה, ובחירה, אם אין לה שני צדדים, אז זה לא בחירה. אבל לא נכנס בזה, אנחנו מגדירים את המציאות. זה עוד נושא בפני עצמו שצריכים אולי להיכנס אליו, אולי לא להיכנס אליו. אנחנו מגדירים את המציאות. התורה היא מקורו של עולם, ולכן זה מה שאומר הרב. התורה והתשובה, שתיהן קדמו לעולם ולבריאתו. מונחות הן ביסוד מציאותו. כלומר, העולם לא יכול להיות מנותק מהתורה. זה, כי התורה היא מקורו. ונותנות לו את ערך הווייתו, כן, זה כל המשמעות שלו, וזכות קיומו וגידולו. התורה בעצם קביעת ההוויה. התשובה בתכונת ההתחדשות כוחותיה. התשובה היא תהליך כל הזמן של שינוי, של התחדשות. יש צדיקים ויש בעלי תשובה. בעלי תשובה הם אנשים, הם לא חייבים להיות לא צדיקים. הם כל הזמן צדיקים יותר. כן? הם חוזרים בתשובה מהמצב הנמוך שהם היו למצב עוד יותר גבוה. ואחר כך אפשר עוד יותר גבוה. זה תהליך של התחדשות. וזה עניינה של התשובה. בעלי תשובה הם אנשים שכל הזמן בתהליך של התקדמות. צדיקים הם בשלימות, עומדים כביכול למקומם, או מתקדמים באיזה קצב קבוע, ואת בעלי תשובה בתהליך אחר לגמרי. כל הזמן תהליך מתחדש. שתיהן כאחת עושות את אמיתת טבעיותו של העולם ואדם ישראל בדבר השם אשר עליו. המצווה והברכה האלוקית אשר בשלימות חיינו, זה צריך לבאר את המילים הללו, המתגלה על ידי שתיהן. נשאיר את זה. מהותה המיוחדת של תורה מתבלטת מתוך הקבלת ההתייחסות שבינה לבין הנבואה. השראת השכינה כוללת הקבועה המוחלטת, ואתה פה עמוד עמדי. לעומת התכוונותה של הנבואה אל ענייני הדורות ותמורות מאורותיהם לפי צורך השעה, הדור והמעשה. אז יש שתי מדרגות. יש מדרגת נבואה ויש מדרגת התורה. התורה היא בעצם הכל בשלמות. ואתה פה עמוד עמדי, קבועה מוחלטת. השראת השכינה כוללת הקבועה המוחלטת. השראת שכינה עליונה אבסולוטית, לא לדור מסוים. יש נבואה שנכתבה, שנאמרה לדורות, ויש נבואה שנאמרה לאותו הדור, לפי צורך השעה, אבל באופן כללי, הנבואה היא כאילו מתייחסת, אם לא לדור, אז היא מתייחסת לעניין מסוים, ומוגדר, מאורע וכו', ולא איזו הופעה כללית כזאת שעושה תיקון כללי, בכל המציאות. התורה, זה התפקיד שלה. התורה היא נותנת למציאות את האור שלה, את המציאות, את הכיוון שלה, את הנשמה שלה. זה עניינה של התורה. הנבואה היא טיפול יותר מפורט. אנחנו צריכים להבין שהזמן הוא בנוי, יש בזה מחקרים. הגד שבר חוקר גם כן. איך להסתכל על זמן? זה מציאות אחת, או כל רגע זה מציאות חדשה, מין צירופים של הרבה הרבה מציאות ביחד, מציאויות ביחד. להסתכל על זה כדבר אחד, זה כמו הזמן הוא עובר, אבל כל הזמן, תמיד יש זמן. זה כמו שאתה מסתכל על הנהר, שהוא זורם. וזה אותו הנער. היית אתמול, ראית אותו, היום אתה ראית אותו, זה אותו הירקון, אותו הירדן, אבל בעצם הוא לא אותו. זה מים אחרים לגמרי, זה המים שהיו, חלפו ואינם, עכשיו זה לא אותו דבר. אבל זה כן אותו דבר, כי זה אותו הזרם, זה אותו המהלך. יש מהלכים, גם הזמן הוא מין תהליך כזה, שהוא צריך להסתכל עליו כל הזמן ביחד. כל המציאות של העולם לכל הדורות, ירדה תורה להאיר את העולם שהוא נמצא כך וכך דורות בזמן מסוים, והנבואה היא כבר מפרטת את מתייחסת לחלקי הזמנים. כן. יש חיי שעה ויש חיי עולם. אז זה רק הגדרה כאן. מה עניינה של התורה? התורה, תשובה, כיוון כללי של כל המציאות כולה. כיוון קבוע ומוחלט, לא משתנה. מה מתכוון הרב לומר בזה? בואו נראה. כך לימדנו אדוני אבי מורי ורבי הרב זכר צדיק לברכה לפי דברי רז"ל, שאין נביא רשאי לחדש דבר ושאין נביא עתיד לחדש דבר. כי מצווה וברכה היא זו כאחת. כי מצווה וברכה היא זו כאחת, כי אין לחדש בקביעותה של תורה, שאין בה במהות מציאותה, באמרתה האלוקית שביסוד העולם, שום מקום ואפשרות לחדש. כלומר, לשנות. שהיא יסודה מוכללם של כל החידושים שבעולם ושבדורות. וכל העסק האמיתי שבה הוא גילוי פניה כהלכתה. ואף התשובה, באופי התחדשותה התמידית, שנמצא כל ימה בתשובה, המפורשת וכתובה בתורה ועניינה הציבורי, מתחלת בפרשת ואת חנן, ומסתיימת בפרשת ניצבים, ושבת את השם עד השם אלוקיך. כך היא מצווה וברכה. המצווה הגדולה חיה וקיימת, היא מתוך כוחה של הברכה וברור ממשיותה וידיעתה. כי על התשובה מראש הבטחתנו ועל התשובה איננו מייחלות לך. צריך ללמוד את הדברים של הרב ציודה. זה לא ככה לקרוב ובלי להתבונן לא מבינים את הדברים. אז אנחנו עכשיו קצת מבינים יותר מה זה המצווה הברכה שהרב אמר מקודם. מה התשובה היא מצווה או ברכה? הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שנשוב בתשובה. מברך אותנו שנשוב בתשובה. או הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לשוב בתשובה. יש בזה דיון. בעצם לא צריכים להגיד שזה סותר אחד את השני. יכול להיות שני. שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו ומברך אותנו. ומבטיח גם לנו שבסופו של דבר נשוב בתשובה. עלינו מוטל לשוב בתשובה, והם גם הוא אומר שככה זה יהיה. וגם הוא מברך אותנו. כל מצווה היא גם ברכה. מצוות התשובה. אז עכשיו אנחנו צריכים כאן להתבונן. כאילו הרב רוצה לבאר את הצדדים של התורה והתשובה, הקביעות. אם יש קביעות, אז אין שינויים. ועניינה של התשובה היא התחדשות כל הזמן. אבל אין נביא רשאי לחדש דבר מן התורה. והרי התשובה, הרב קודם ניסח, זה איזו התחדשות של הכוחות. אז לא, זה לא תרתי דסתרי. זה כמו ש... זה גם כן נדמה לי בשם הרב, אבל אולי לא רק. שרבי אליעזר לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, ואמר דברים שלא שמעתם אוזן. זאת אומרת, הוא מצד אחד היה נאמן לדברי רבותיו, ולא אמר דבר שלא שמע. אבל הוא הבין בדברים שלהם עומקים כאלה שאחרים לא הבינו. וכשהוא אמר את הדברים הללו, הוא אמר דברים שלא שמעת מאוזן. אף אחד לא שמע את זה עדיין, זה היה חידושים גדולים. אבל חידושים שנובעים מעצם הדברים הקודמים, זה לא שינוי בדרך. זה העמקה, זה אור חדש, זה הסברת הדברים בצורה עוד יותר בהירה, עוד יותר גדולה. אז יכולה להיות התחדשות שאין בה שינוי, שהיא נובעת מתוך הקביעות. זה מה שאומר לנו כאן הרב. כך לימדנו אדוני אבי מורי ורבי כן? שאין נביא רשאי לחדש דבר. גם שאין נביא עתיד לחדש דבר. אין דבר כזה. הנביא לא יעשה תורה חדשה, לא יפה מצוות חדשות, לא, אין חידושים. אבל בכל זאת הוא מחדש. כי המצווה וברכה היא זו כאחת, כי אין לחדש בקביעותה של תורה. למה? מפני שכל החידושים כבר נמצאים בתוכה. אפשר להגיד חידושים, אבל החידושים האלה הם חידושים של התורה, שזה נמצא בתורה. כי אין לחדש בקביעותה של תורה שאין בה במהות מציאותה, במרתה האלוקית שביסוד העולם, שום מקום ואפשרות לחדש. למה שיסודם וכללם של כל החידושים שבעולם שבדורות? אתה רוצה להגיד חידושים. או מספרים, שמעתי פעם שהרב זבין, הוא היה בקי גדול, בקי עצום בכל ראשונים, האחרונים, בכל התורה, ממש בקי, היה בעל זיכרון יוצא מן הכלל. הוא היה עורך הראשון של האנציקלופדיה התלמודית. והוא, היה לו בהירות כזאת שמה שהוא דיבר יכולת לכתוב, לא צריכים להוסיף מילה ולהוריד מילה, וזה היה מאמר מסודר. היה כל כך שפה בהירה, כמו שהרב, וגם כן אף פעם לא היה צריך לעבור על מה שהוא כתב ולתקן שום דבר. כל הכתיבה הייתה נובעת ככה בשטף. אז סיפר לי מישהו שהרב זבין אמר לו, תגיד לי חידוש שאני לא מכיר. אני לא תוכל, לא תמצא חידוש שאני לא מכיר. יש גם בגמרא דבר כזה שגניבה אמר, שהוא תלה את עצמו בראש הספינה ואמר, לא רצו למנות אותו, כי הוא הלך לעסוק בעסקים וכשהוא חזר, אז לא רצו למנות אותו לתפקיד, הוא אמר, מה אני... אתם חושבים שאני שכחתי מלימודיי? תלה את עצמו בראש ספינה ואמר, תגידו לי דבר שאני לא אמצא במקור במשנה. אז גם זאת אומרת, יגידו איזה סברה חדשה, אבל בעצם יש לה מקור. התורה היא מקור כל החידושים שבעולם ושבדורות. כל כבר נמצא שם, אז אין שינוי על ידי החידושים. וכל העסק האמיתי שבה הוא גילוי פניה כהלכתה. כלומר, לגלות פנים, פירושו של דבר, הפנים לא היו גלויות מקודם. ואתה מגלה עוד איזה פן, עוד איזה הופעה, עוד איזה פנים, אבל כהלכתה. כי זה גילוי פניה של התורה, שמחוסים. אז כל החידושים הם בעצם הופעות של התורה בעצמה. ואף התשובה באופי התחדשותה התמידית, כן, כמו שאמרנו שהתשובה היא תהליך של התחדשות, שהרב כאן מצטט שנמצא כל ימה בתשובה, זה מה שאמר רבי אליעזר, שאדם יחזור בתשובה יום אחד לפני מיתתו. וכי אדם יודע מתי זה יום אחד לפני מיטתו, אז אם הוא לא יודע, אז הוא יחזור כל הימים. הוא לא יודע מתי, אז הוא יחזור כל הימים. ונמצא כל ימה בתשובה. זה ציטוט מהדברים שם. אז בעצם הוא התכוון שימצא כל ימה בתשובה. המהר"ל, דרך אגב, המהר"ל שואל, אז אם ככה, אז ככה היה צריך רבי אליעזר להגיד. שאדם כל ימיו ישוב בתשובה. התכוונת שאדם כל ימיו ישוב בתשובה? אז תגיד בזה ישר. למה להגיד שוב יום אחד לפני מיטתך, ואז אדם לא יודע אבל כל הזמן. משיב המהר"ל שהמיטה היא בעצם שיבה של הנפש אל מקורה. וזו התשובה הכי גדולה שיכולה להיות. זו תשובה מושלמת. לא תשובה לאיזה תהליך רוחני מסוים, אלא כל המציאות הנשמתית של האדם חוזרת אל מקורה. אם באותה שעה שמתרחש התשובה העצמותית הזאת, היא גם מחוברת עם התשובה, או התשובה מחוברת עם השעה הזאת, זאת התשובה היותר גדולה. אז שאדם ידע שתשובה זה תהליך עצמותי פנימי, וזה עניינו של האדם לשוב בשופו של דבר למקורו, ומה שהוא עושה הוא מתחבר לעצם עניינו, אז זה מעמיק את ההצטטלות על עניינה של התשובה. נמצא כל ימה בתשובה, זאת אומרת, זה, אז על כל פנים אמרנו שתשובה זו התחדשות, וההתחדשות הזאת היא התחדשות פנימית של גילויים של עומקים, של הופעות חדשות של עבודת השם, הופעות חדשות של דביקות, הופעות חדשות של קיום תורה ומצוות, וזה לא חידושים שמשנים את הדרך אלא שמעמיקים ומופיעים את את התורה בעצמה. ושנמצא כל ימה בתשובה המפורשת וכתובה בתורה ועניינה הציבורי, כלומר התורה, התשובה מפורשת וכתובה בתורה ועניינה הציבורי, מתחלת בפרשת ואת חנן ומסתיימת בפרשת ניצבים ושבת עד השם אלוקיך, כך היא מצווה וברכה. אם כן, התשובה היא מצווה והתשובה היא ברכה. הקדוש ברוך הוא מברך אותנו שנשוב ומצווה אותנו שנשוב. המצווה הגדולה חיה וקיימת היא מתוך כוחה של הברכה ובירור ממשיותה וידיעתה. כי על התשובה מראש הבטחתנו, ועל התשובה איננו מייחלות לך. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, ואנחנו מייחלים, ואנחנו בעצמנו שווים. זאת אומרת, הרב כאן אומר שהמצווה היא מתוך כוחה של הברכה. הקדוש ברוך הוא מברך אותנו, אז זה מסביר לנו, המצווה היא בעצם מימוש של הרצון האלוקי שאנחנו נשוב. בעצם זה מה שקורה בכל ברכה וברכה, בכל מצווה ומצווה. כשאדם מקיים מצווה, הוא מגלה את הרצון האלוקי. הקדוש ברוך הוא ציווה אותו לקיים את המצווה הזאת, והוא מקיים, אז בעצם מופיע כאן אור השם. הוא מגלה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אם יש ברכה, פירושו של דבר, הקדוש ברוך הוא מברך אותנו ומשפיע עלינו שפע כזה של אור, אורה של תשובה, ומתוך כך אנחנו שווים, אנחנו בוחרים בזה, ואנחנו בוחרים במה שהקדוש ברוך הוא כבר מברך אותנו, אז זה נותן למצווה את הגודל שלה. אם אנחנו אומרים שהמצווה היא מפיעה מכוחה של הברכה, זה כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. ובמבט הפשוט, ההפך. גדול מי שמתנדב. מי שמצווה, הוא חייב לעשות. מי שמתנדב, הוא עושה לפנים משורת הדין. מה, לפנים משורת הדין זה לא יותר גדול מהדין? אז למה באמת אמור גדול המצווה ועושה יותר מי שאינו מצווה? התוספות, בקידושין, אתם יודעים, התוספות אומר שבגלל שמי שמצווה, יש לו יצר הרע לא לעשות. שלא מצווה, כיוון שזה בידו, אין לו יצר הרע שמפריע לו. זה משהו פסיכולוגי, שמה שאדם מצווה, יש לו איזה מרידה, הוא לא רוצה להיות, שאחרים יגידו לו מה לעשות. אז יש לו איזה התנגדות פנימית. אבל הריטב"א אומר אחרת, מוסיף, אולי לא נגיד אחרת, זה גם נכון מה שהתוספות אומר, אבל הוא אומר שהמצווה, כשהוא עושה מצווה, ראשונים אחרים אומרים, כשאדם עושה מצווה, אז והקדוש ברוך הוא ציווה אותו, אז הוא בעצם שליח של הקדוש ברוך הוא לעשות מעשה. אז המצווה היא אלוקית, אבל אם אתה עושה מעצמך, אתה מתנדב לעשות, זה משהו אנושי, זה לא משהו אלוקי. אתה התנדבת לעשות, זה לא בא ממנו, זה בא ממך. זה יפה מאוד, אבל זה לא יפה כמו שזה משהו אלוקי. הקדוש ברוך הוא ציווה, והציווי האלוקי מתקיים על ידך. אז אם הקדוש ברוך הוא בירך, והברכה עכשיו מתקיימת על קיומך את המצווה, המצווה מקבלת משמעות עוד יותר גדולה.
זה קשור לנקודה של החידוש מתוך הקיום? זה קשור לנקודה של החידוש נובע מתוך הדבר הקיים?
לא, הרב מחבר, מסביר לנו את התורה והתשובה, שהם שני דדים או שניים שהם אחד, ששניהם קדמו לעולם, וזה עניינו של העולם, והתשובה היא חידוש, והתורה היא קביעות, אבל לא נחשוב שזה, שהחידוש הוא אחרת מהמקור, אלא שזה, זה בעצמו אותו הדבר. וכאן נעמיק לנו רב את עניינה של התשובה, שהתשובה היא גם ברכה וגם מצווה. והחידוש הוא חידוש שנובע מיסודה של, מיסודה של התורה. באיזה שעה אתה מנחה? ברבע? טוב, עוד משהו ננסה ונתקדם. כשאנו מגיעים מפרשת ראה, עשר תעשר את השנה, אל הספירה העשירית של עליית הקודש של השליחה דרחמנה, עשר תעשר, זה עשר, כן? עשר תעשר. אז הרב מחבר את זה כאן עם תשנהי. תשנהי עשר שנים פטירתו של הרב, ראש חודש אלול, לפני ערב ג' אלול, זה המאמר הזה נכתב. אז יש לנו כאן שנה עשירית. כשאנו מגיעים מפרשת ראה, עשר תעשר את השנה, אל הספירה העשירית של עליית הקודש של השליחה דרחמנה, מכריז התשובה הגדול ממקור התורה. זה הרב זצ"ל, שהוא שליחה דרחמנה ושהוא מכריז התשובה הגדול. מכריז התשובה הגדול מקור התורה. יש לנו ללמוד את המראה הנורא הזה, שכל ימיו היה עוסק בתשובה. כלומר, הרב כותב בהקדמתו לראות התשובה, אתם יודעים, שזה ממלא אותו, רעיון התשובה ממלא אותו, וכל הזמן הוא חושב על זה. כאמור בחסידים הקדמונים, בחובות הלבבות, לעצמו ולכלל כולו. כל ימיו היו פרשת תשובה שלימה, תאורה וקדושה. תשובת התורה, תשובת תורה, תשובת ישראל. כל שימושו המתמיד למעלה, למטה, בעשיית התורה והמצווה, לימודן וקיומן, לו ולאחרים, בעשיית חיי היהדות ובניין עמנו וישוע ארצנו, שהיה כולו מכוון כשימוש למעלה, וגובי מרומים, ביחודי עולמות, ומחבקי האומה ואדם והוויה, במסגבי הנשמה וחדרי הנפש ודבקות אלוקית נהדרה, כולו היה מעשה תשובה אחד, ודרישת תשובה אחת ודעת תשובה אחת. כל רעיונותיי רק בהם מרוכזים. זה ציטוט מדבריו בהקדמה לאורות התשובה. דינני מוצא את עצמי נוטה לחשוב ולדבר תמיד רק על אודותה. מעצמותי הפנימית, ודווקא בצידה הספרותי והמעשי, להבנת תוכן שלה בדורנו, להגשמתה בחיים, בחיי הפרט וחיי הכלל. מה זה? אין דברים אחרים לעסוק בהם רק בתשובה? כל הזמן בתשובה. יש תרי"ג מצוות. אז מה זה הדבר הזה? כל רעיוני רק בהם מרוכזים, מפני שהתשובה, הרב בירר לנו שהתשובה זה הכל. מה זה לשוב בתשובה? זה לקיים את כל תרי"ג מצוות, זה לתקן את כל המידות הטובות, זה להעלות את כל העולם ממקורו, זה בעצם מגמתו של העולם. אם אנחנו רוצים איזה ביטוי שמקיף את כל המגמה של כל המציאות כולה, אז אנחנו יכולים, אז זה הביטוי הזה הוא עניינה של המציאות כולה לשוב אל מקורה. אז מה שהרב עסק זה בכלליות, במטרה הכללית של כל המציאות כולה. ומתוך כך כמובן, המטרה הכללית היא תיקון הכל, אז מתוך כך כל הפרטים ופרטי הפרטים. אז זה המיוחד של הרב, שהוא עסק בכל הפרטים מתוך הכלל. כלומר, כשהוא הלך לתקן, לעשות איזה מצווה, הוא הלך לעשות את רצון השם הכללי המתבטא במצווה הזאת. תרי"ג מצוות התלויים בה. כלומר, זו הסתכלות אחרת של עבודת השם. אם אדם הולך לעשות חסד, אז אני לא הולך לעשות עם חסד עם פלויני. הולך לעשות חסד שהופעת החסד תופיע בעולם. זה מופיע בצינור המסוים הזה. אבל כאן מופיע מידה כללית מאוד שעניינה לרומם את הכל. וכשאתה חי ככה, זה מה הרב חי ככה, במבט הכללי, אז באמת כל דבר קטן שהוא עשה, הוא היה דבר מאוד גדול. הוא לא עשה חסד פרטי, הוא לא עשה תיקון כללי. כל מצווה היא עשיית רצון השם יתברך, כולל את כל פרטי הפרטים של כל המצוות כולם, שעכשיו ברגע זה מתגלה בדבר זה. אז זה התשובה. כל ימי בתשובה, זאת אומרת כל ימי אני עסוק בהחזרת העולם לבוראו. זה לא שהוא השיח דעתו מכל הדברים. להפך, הוא עסק בכל הדברים בבת אחת. זה היה הרב. תראה עד כאן.